השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנחנו כמו שהבטחנו שבוע שעבר, נמסור שיעור בקשר לחג הפורים. אולי נקרא לזה הכנה לחג הפורים. היסודות השיעור יהיו בנויים על תורה נ"ו ולקוטי מוהר"ן, קצת על תורה ל"ג, תורה ל"ד, חלק שני, ועוד. הגמרא במסכת חולין מחפשת רמזים לשמות של מרדכי והמן ושל אסתר המלכה. הגמרא אומרת, אסתר מן התורה מניין? איפה יש רמז לאסתר מהתורה? שנאמר, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. זה הולך על התקופה שלנו. ואנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא. זה מובן שהשאלה של הגמרא, אסתר מן התורה מניין, והרמז, ואנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום ההוא, לא מכוון על אסתר המלכה ממש, כי אסתר המלכה, אומרים חז"ל, מלמד שהתלבשה ברוח הקודש. אסתר אמרה, כתבוני לדורות. אסתר זה השכינה. אלא בדור של אסתר, כיוון שהשכינה היא שורש נשמות ישראל, וכפי איך שנשמות ישראל, איך שהיהודים מתנהגים, כך הוא מצב השכינה, ונשמות ישראל, היהודים באותו זמן, באותה תקופה, התנהגו בהנהגה של ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. הפירוש של הפסוק ואנוכי אסתר אסתיר הוא שהקדוש ברוך הוא יסתיר את ההסתרה. דהיינו, ישנו אדם שהקדוש ברוך הוא מכה אותו, מייסר אותו, מעניש אותו, מסתתר ממנו, מסתיר פניו ממנו. אבל האדם יודע שהוא בהסתר פנים. והאדם הזה יש לו איזו תקווה שבגלל מה שהוא סובל, הוא יחזור אל השם יתברך, כמו שכתוב בחומש, אחרי התוכחה שמוזכרת פעמיים בתורה באריכות, הפעם הראשונה בפרשת בחוקותיי, הפעם השנייה בפרשת כי תבוא, הסיום הוא או אז. יקנע לבבם הערל, ואז ירצו אבונם. וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כי אדם שצר לו, שכואב לו, עושה חשבון נפש וחוזר אל השם. כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אתה שואל, אם אדם אוהב את השם, כיצד הוא יכול לאהוב את הנבראים, אשתו, בניו, הילדים, בכלל אהבת ישראל, אנחנו מצווים לאהוב כל יהודי ויהודי, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. השאלה מצוינת. אנחנו נגיע לנקודה הזאת של האדם שהוא לא יודע ובסוף מתגלה לו. זו הנקודה שאנחנו נדבר היום, על הנקודה הזאת. כן, אבל אני רוצה לגמור איתו, להסביר לו. השאלה שלך שאלה מצוינת. יש ספר שנקרא חובות הלבבות. שמעת בוודאי על הספר הזה, שרבנו בחיי, ישנו פירוש רבנו בחיי על החומש, וישנו רבנו בחיי בן פיקודה, יש כמה שהיו מחכמי ספרד, לפני 600-800 שנה, אחד מחכמי ישראל שחיבר את הספר חובות הלבבות, כותב בספרו, ושר האהבה כך, כשם שלא ישכנו המים והאש, במקום אחד, כך לא תשכון אהבת השם ואהבת תענוגי העולם הזה בלב אחד. זאת אומרת, אבל שם טוב אמר, אין דבר כזה שאדם יש לו אהבה להשם ואהבה לתאוות עולם הזה. כל אחד מקזז את השני. רק מה? חלק מאהבת השם זה לשמור את המצוות שלו, בגלל שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו מקיימים כל מה שהוא אמר. וחלק ממצוות השם זה לאהוב. ואהבת לרעך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, וכל המצוות של בן אדם לחברו ובין איש לאשתו, וכבוד האישה, ואהבה שיש בבית, שהגמרא אומרת שההנהגה בבית צריכה להיות אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, זה רצון השם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יאהב את מי שצריך לאהוב. מצד שזה רצון השם, שכך האדם מתנהג. אם אתה מדבר על המושג של תאווה ולא אהבה, זה מושג שונה ולא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אהבה שהיא מצווה מהתורה, והיא ציווי מהקדוש ברוך הוא. וחז"ל הנהיגו אותנו, וזה אדם צריך להתנהג איתו ועם ביתו ועם סביבתו. האדם שאוהב את השני, הוא רצוי לפני המקום. וכשיש אהבת ישראל וחיבור, אומרת הגמרא בזמנו של אחאב, אפילו שעבדו עבודה זרה, כיוון שהיה אהבה ביניהם, ניצחו במלחמות. בזמנים אחרים שהיה דלטוריה ולשון הרע ורחילות ושנאה, זה גרם לפירוט. כן. לכן השאלה ששאלת טובה, אבל תשובתה בצדה. העיקר אתה מתכוון אהבת השם. אהבת התלות שאתה מסייג אותה במילים האלה נקראת בלשון חז"ל אהבה התלויה בדבר. זה לא אהבה אמיתית. אבל אני רוצה להתרכז בנושא שלנו, כי אם אנחנו נעלה, אנחנו נתפזר מדי הרבה. אני רק רוצה לומר שההבדל המהותי בין אהבה לתאווה הוא שני הפכים. אהבה, כתוב בספר שלה הקדוש, רבנו מביא את זה בתורה ד', בגימטריה 1:13. לתאווה, כתוב במשלי, לתאווה יבקש נפרד. אני רוצה להסביר. כשאדם מתאווה לדבר, הוא לא אוהב אותו. כי כשאדם אוכל דגים, זה לא בגלל שהוא אוהב את הדגים. כי מי שאוהב דגים מגדל אותם, נותן להם אוכל. אין אדם שאוהב את הבן שלו ומתגן אותו לארוחת צהריים. הוא לא אוהב את הדגים, יש לו תאווה על הטעם שנמצא בדגים. זה נקרא הגדר של תאווה. אני לוקח את הדבר לצורכי. אהבה, כמה שאדם נותן יותר, הוא מתקשר יותר. בתאווה, כמה שאדם מקבל יותר, הוא מתקשר יותר. וזה שני הפכים שלעולם לא יכולים להיפגש, רק צובעים אותם ומחליפים, כמו שהנביא אומר, אומרים לרע טוב, לטוב רע, לאהבת אהבה, למר מתוק ולמתוק מר. לא הבנתי? שלום חברים. אנחנו נחזור לעניין הראשון. רבנו רוצה להסביר פה בתורה הזאת, בתורה נ"ו, מהי המשמעות של ההסתרה ואנוכי הסתר אסתיר. הקדוש ברוך הוא יסתיר את ההסתרה. הדיבור הזה כתוב בספר תולדות יעקב יוסף בשם הבעל שם טוב, שהוא היה רבו. ואנוכי הסתר הסתיר, שהסתיר ההסתרה. מה המשמעות של הדברים? לא מפורש שם. בתורה נובע וליקוטי מוהר"ן, רבנו מעריך ומרחיב מאוד בעניין הזה, ועל זה אנחנו נדבר היום בשיעור בעזרת השם. ישנם שלושה מדרגות של הסתרה, ואחרי זה אנחנו נראה איך שלושת המדרגות האלה מרומזות בפסוק, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשיא. לפני שנתחיל בכלל לדבר על כל העניין של פורים והסתרה ומה הכוח של פורים, אני הייתי רוצה להקדים הקדמה חשובה מאוד. היסוד של הדברים כתוב בכתבי האריזל וכל ספרי החסידות כולם, מהראשון ועד האחרון שבהם, שבכל חג, מועד, פסח, שבועות, סוכות, חנוכה, פורים, בתאריך שחל החג, מתעוררים אותם הערות, כמו שזה נקרא בספרים, אותם כוחות רוחניים שהיו באותו זמן שבו נעשה הנס, היום, בתאריך הזה. בימים ההם, זה שאנחנו אומרים בברכה, בזמן הזה. הפירוש הפשוט בזמן הזה, בתאריך הזה. הפירוש הפנימי בזמן הזה, ממש בזמן הזה. כמובן, בבחינה מסוימת, כי כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, רבים מאיתנו לא היו במצרים מעולם, ולא יצאו ולא נכנסו לשם. על היציאת מצרים זה מרמז שהנפש נמצאת בגלות, כמו שכתוב במדרש, כל הגלויות מכונים על שם מצרים, על שם שמצרים לישראל. וכמו שיש לפעמים שהגוף נמצא בגלות, הנפש גם נמצאת לפעמים בגלות, כמו שאמר דוד, קרבה אל נפשי גאלה. גאולת הנפש. כל שנה, בזמן שמתחדש יום הפורים, מתחדשים אותם הערות, איך שכתוב בספרה, אנחנו אומרים, הקדושה של היום, הכוח הרוחני של היום הזה. הגמרא אומרת שמי שקורא את המגילה למפרע, מהסוף להתחלה לא יצא ידי חובתו. אומר הרב הקדוש רבי ברוך ממשבוז, נכדו של הבעל שם טוב, דודו של רבינו. קורא את המגילה למפרע, כאילו דבר שהיה פעם, לא יצא ידי חובתו. תקרא את זה שזה עכשווי. הניסים האלה חוזרים כל שנה ושנה מחדש. אל תקרא את זה כמו איזה סיפור היסטורי שהיה פעם לפני כמה אלפי שנים. עכשיו כך. ישנם שלושה מדרגות בהסתרה שעליהם אנחנו מדברים. המדרגה הראשונה, הדרגה הראשונה, זה אדם שכשיש לו ניסיון, הוא מרגיש, חושב, שאין לו כוח להתגבר. הוא לא מסוגל להתגבר על היצר. תש כוחו. הדבר הזה הוא הסתר פנים. מדוע הוא הסתר פנים? הגמרא אומרת שרבי יוחנן בירך את תלמידיו ואמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? ככה אתה אומר לנו? מה, נפחד מהקדוש ברוך הוא כמו מהאנשים? אמר להם, תדעו שאדם עובר עבירה, אומר, ולוואי שלא יראני אדם. כשחבר יושב לידך, ישנם דברים שאפילו שהיצר יפתה אותך, אתה תתגבר עליהם בכוחות שיש בפנים. ולו בגלל הבושה ממנו, אתה לא תעשה את זה. עכשיו, כשאדם מאמין בבורא עולם, אדם שאין לו ספקות, שהוא מאמין בבורא עולם, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מעשה בריאותיו, וצופה, הוא בוחן כליות ולב, ובחג, שמחת תורה, בהקפות הוא אומר, יודע מחשבות, הושענה. הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. איך ייתכן, מהו ההסבר, שאדם כזה מסוגל לעשות דבר נגד רצון השם? אם הוא לא מאמין, לא מאמין. אבל אדם שכן מאמין, והוא באמת מאמין. לא משנה מה שאחרים חושבים, הוא באמת מאמין. איך ייתכן שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע מה אתה רוצה, מה אתה חושב, מה אתה עושה, ואתה עושה נגדו? ואילו חבר שלך יושב בידך, ואתה לא תעשה את זה. האמונה הזאת, שאדם מאמין, היא אמונה מאוד מאוד קלושה, רדודה. היא גורמת לאדם דברים מסוימים. ישנו אדם שלכן הוא יצום ביום כיפור. כן. לא יאכל חמץ בפסח. אחר גם ישמור שבת, אחר יניח תפילין. וככה כל אחד בדרגתו. אבל הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אבל לא נמצא, זה נקרא אסתר. ולכן אדם מסוגל לחתור בגלל הדבר הזה, שאפילו שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא, זה נסתר ממנו. וההסתרה הזאת, אמר דוד, למה השם תסתיר פניך ממני? עד אנה תסתיר פניך ממני. דוד המלך, שהיה דבוק בקדוש ברוך הוא בכל נימי לבבו ונפשו, והאמין בהשם אמונה שלמה, לא פחד משום דבר שבעולם. כפי שהזכרנו לפני רבע שעה, בשם הבעל שם טוב, שאין שתי אהבות, אלא זה אהבה אחת, אחד מקזז את השני, אותו דבר אומר הבעל שם טוב, אין שני יראות. כמה שאדם ירא מהשם, הוא פחות מפחד מאנשים. אדם שירא את השם בתכלית, לא מפחד משום דבר בעולם, רק ממנו. דוד המלך לא פחד משום דבר שבעולם, וגם, כמו שכתוב בנביא, את הארי ואת הדוב, יכה עבדך. וכשהוא נלחם עם גוליית, שהוא היה ענק שבענקים, ודוד הסתכל עליו ככה, והוא חרף מערכות אלוקים חיים, כמו שכתוב בנביא, אמר לו דוד, אתה בא לחרף מערכות אלוקים חיים, ואני בא בשם השם אלוקי ישראל, אני לא מפחד ממך. וגוליית עומד ומסתכל מלמעלה למטה בקושי רואה דוד, ודוד עם חמישה חלוקי אבנים. דוד אמר לו, גם את הארי ואת הדוב, ונשא שה מהעדר, יש שם קריב וכתיב, זה מהעדר, שה מהעדר. אמר הגאון מווילנה, מה זה, מה הוא אמר? שה או זה? מה הוא אמר? אמר הגאון מווילנה, השה הזה שדוד הציל מהארי, מהדוב, לקח דוד את השה, שחט אותו, אכל את בשרו, או הקריב ממנו קורבן תודה, ואת האור, את הצמר שלו, לקח דוד ועשה ממנו מעיל. ותמיד הלך דוד עם המעיל צמר הזה, בכדי שכל פעם שהוא מתעטף, הוא יזכור את חסד השם. הנה המעיל הזה, הנה הנס, אני הולך עם הנס. ממלך שדוד אמר ונשא זה מהעדר, זה ונשא שה מהעדר, כי הזה היה השה. זה פירוש נפלא. דוד המלך לא פחד משום דבר. לא משאול, ולא מאחיש מלך גת, ולא משום דבר. אני שכבתי והישנה, הקיצותי כי השם ישמחני, כשהלכו להרוג אותו. מדבר אחד דוד נבהל. הסתרת פניך, הייתי נבהל. וזהו נבהל. כי מי שזוכה לקרבת אלוקים ומרגיש אסתר, זה מפחיד אותו. המדרגה הראשונה, כמו שאמרנו, זה שאדם מסוגל לעשות חטא בניגוד לרצון השם, למרות שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא ורואה אותו. כשאדם נכשל, כואב לו הלב. אכפת לו למה הוא עשה את הדבר הזה. הוא מתייסר, יש לו מצפון. למה? כי עדיין הוא לא קיבע את החלק האלוקי שנמצא בו, את הנשמה שבו. והיא זאת שאומרת לו, למה עשית את הדבר הזה? למה? ולכן אדם, זו הסיבה שאדם עושה תשובה, כי כואב לו. ישנה מדרגה של אסתר אומר רבנו, שכתובה בגמרא, האומר הכתבה שוב, לא, עבר ושנה, נעשית לו כיתר. אדם שעשה עבירה פעם אחת, ופעם שנייה, חזר על זה, חזר על זה, זה נהיה לו כמו היתר. לא הכוונה שבמוח, שבשכל, שבדעת, שבהבנה, הוא פתאום שינה את דעתו, וקודם חשבתי שזה אסור. טעיתי, זה מותר. זה לא ייתכן, מדובר בדבר שוודאי אסור. לעשות לו כיתר זה לא בשכל, לא בדעת, בלב. כי המקום שמוליך את האדם זה הלב שלו, ובהרגשת הלב הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו שלילי. ולכן אדם כזה שכח כבר שהדבר הזה אסור, בשכחת הלב. אני מדבר על היחס של האדם אחרי החטא. הוא כאילו מסתובב כמו אדם שהוא שכח מה עשה פה. לא, היה בסדר, לא היה שום דבר. הוא שכח מה הוא עשה. והשכחה הזאת, אומר רבנו, קשה לאדם לשוב להשם יתברך. כי הסיבה שאדם שב, היא בגלל שכואב לו, שאכפת לו. ברגע שאדם לא אכפת לו ולא כואב לו, אז הוא יכול להישאר שם לא רחמים. אבל ישנה דרך, אומר רבינו, שאדם כזה גם יכול לחזור בתשובה, כי כשאדם שם אל ליבו, ישיב אל ליבו, כמו שכתוב בליקוטי מוהר"ן, והעצה הזאת היא אפקטיבית, אל אדם שעוסק בעצת העצות של רבינו, שהיא עצת ההתבודדות, במילים פשוטות, לספר להשם יתברך כל מה שקורה איתי, לשפוך את הלב להשם יתברך כדבר איש של רעהו, להגיד להקדוש ברוך הוא את כל הרגשות שלי. ואז כשאדם יושב ומתפלל ושופך להשם את ליבו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני מבקש ממך, תקרב אותי אליך. כי לפני זמן מה, כשעשיתי את הדבר הזה והזה, הסתובבתי בכאב. לא יכלתי לשאת את זה. היום הגעתי למצב שלא אכפת לי כלום. אני מבקש ממך, תחזיר לי את הלב. איבדתי אותו. והתפילה הזאת אומר דוד בתהילים במספרק נון א', לב טהור, ברא לי אלוקים, תיתן לי לב חדש, תן לי לב לעבוד אותך. גם כשאדם אין לו לב ואין לו הרגשה, הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם הזה שיהיה לו לב, אבל אין לו לב. הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, נכון שאין לך לב, אבל למה אתה לא בא לבקש ממני שאני אתן לך לב? והדבר הזה מוזכר בגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ה', על הפסוק מי ייתן והיה לבבם זה להם. שהיה להם לבקש, אבינו שבשמיים, תן לנו אתה לב. וכשאדם מבקש לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לב לעבוד אותך, הקדוש ברוך הוא מאיר לו את הלב, מעורר לו את הלב. זה ההסתרה הראשונה. ואז האדם לפחות יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. אבל ישנה הסתרה שבתוך הסתרה, דהיינו שאדם כבר הפך לאיך שזה נקרא בספרים, בעל עבירה. הוא יש לו דרך, זה הדרך שלו בחיים. הכל דומות עליו כמישור, כל העבירות נדמה לו, אין ערים, גבעות, ירידות עליות, הכל בסדר, הכל חלק, הכל נוסע, הכל זורם. האדם הזה נסתר ממנו שהשם נסתר ממנו. הוא לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. לאדם כזה אומר רבינו, מאוד מאוד קשה שיחזור בתשובה. אחד הזמנים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן אפשרות לאדם הזה, הערה, כמו שאנחנו קוראים לזה, התעוררות, שהאדם הזה יוכל לחזור בתשובה, זה חג הפורים. רבי נתן כותב ליקוטי הלכות, יסוד הדברים כתוב בספר הקדוש שער הכוונות, בפרי עץ חיים של האריז"ל. מגילת אסתר עניינה גילוי הסתרה. מגילת גילוי אסתר הסתרה. ורבנו מפרש את הפסוק, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים. אומר רבנו, נשים מתפרשות בשלושה אופנים. המילה נשים במגילה, אני מתכוון. הפירוש הראשון זה האדם שאין לו כוח להתגבר על יצרו. נשתה גבורתו. זה לשון הפסוק בירמיהו. האדם השני שהוא שכח שיש לו איסור, זה משמש כמו מנשה. כי נשני אלוקים את כל עמלי. שכחתי. הפירוש השלישי למילה הזאת זה לשון גיד הנשה. הנשה שהוא נשה, קפץ ממקומו. עזב את הקדושה, נמצא במקום השני. ומרדכי מתהלך לפני חצר, זה החיצוניות, המעשים, בית, בית, פנימיות, המחשבות, של אותם שלושה בעלי מדרגה, והופך את ההסתרה הזאת לדעת, לדעת את השם, לגלות את העלייה מתכלית הירידה, ומה יעשה בה להפוך את זה לתורה שבנסתר, כמו שרבינו מסביר. הסיפור של האסתר פנים במגילת אסתר, שכתוב, בספרים הקדושים שהיהודים בזמן המה, בזמן מרדכי, בזמן חשברוש, נפלו לשער 50 מנון שערי תומה. במצרים היהודים היו בממתת שערי תומה. אבל בזמן החשברוש היהודים נפלו לשער 50 של שערי תומה. שער 50 של נון שערי תומה, אומר אור החיים הקדוש, זה אלה שמתערבים עם הגויים. במצרים היהודים היו בשפל המצב ולא התחתנו עם המצרים. אבל בזמן הגלות הזאת, היהודים התערבו, כמו שרואים בספר עזרא ונחמיה. וזה שער 50 של התומה. ההסתרה שהייתה שם ולא הייתה במצרים, הייתה גם בנושא נוסף, ומאוד מאוד עקרוני וחשוב. בגלות מצרים היהודים היו בדרגה מאוד נמוכה. כמו שכתוב, עלה לו עובדי עבודה זרה, ועלה לו עובדי עבודה זרה, היו בממתת שערי תומה. אבל היהודים היו בכאב, כאב להם המצב. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם. שמעתם שלושה לשונות בפסוק אחד, הנחה, שבעה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו זעקה, ותל שבעתם אל האלוקים. יש עוד לשון צעקה בפסוק. יש כמה וכמה לשונות שהיהודים כאבו, הם לא רצו את הגלות הזה, זה היה בכפייה. רק פרעה, כמו שהוא שלט על הגופים שלהם, הוא שלט על הנפש שלהם גם כן. ומאיפה אנחנו יודעים שזה היה בכפייה? כי ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תאמר להם, משכו וקחו לכם צאן, אומרים חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה, מיד כל ישראל ברגע אחד התנתקו מעבודה זרה של מצרים. איך זה יכול להיות? כיוון שמה שהם היו שם, הם היו שם בכפייה, באונס. הכוח של החשברוש היה לעשות משתה ולהגיע למצב של אין אונס. מה? זה טוב פה. למה אתה יושב כפוף ככה? הוא הביא את כלי בית המקדש, מזגו לתוכם יין, וכל יהודי, אפילו שהוא רחוק מהתורה ומהמצוות, אבל יש איזה דבר, תשמע, כלי בית המקדש, אל תביא את זה לפה. והם ישבו שם במצב, שעל זה אומרת הגמרא במסכת מגילה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הם היו יושבים שם, מה לעשות, גזירת המלכות, הם ישבו שם בענאה, בשמחה, ואדם שחוטא ונהנה מזה, מאוד קשה להוציא אותו משם. חטא העגל היה, אחד מהמוטיבים שלו היה ריקודים ומחולות. כשמשה ראה את הריקודים והמחולות, הוא שבר את הלוחות. עד כאן. חלק מהאנשים לא רצו לצאת ממצרים, הם מתו בשלושת ימי אפלה. רש"י אומר, בשלושת ימי האפלה רשעים היו בישראל שלא רצו לצאת ממצרים, והם אלו שמתו בשלושת ימי האפלה. שואלים המפרשים, נמצא לפי זה שכולם היו צדיקים. אנחנו פוגשים שני דפים אחרי זה בחומש, שכתרגו ואמרו, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה הם לא צדיקים. הם גם ספרו 49 יום כל יום לצאת משער של תומה. איזה צדיקים אלה? השם ישמו מצדיקים כאלה. אז איך הם היו צדיקים? רש"י אבל אומר מילה, וצריך להדגיש את המילה הזאת. רשעים היו בישראל ולא היו רוצים לצאת, והם אלו שמתו בשלושת ימי האפלה. אחרים גם לא היו צדיקים, אבל הם רצו לצאת. כשאדם נמצא בתוקף הגלות, בשיא החושך, אבל זה כואב לו, השם יתברך אוהב אותו אהבת נפש, אפילו שהוא מלוכלך, ברפש, וטית, וממתת שערי תומה. אבל הוא כואב. אבל אדם שבז, לא אכפת לו, טוב לו, זה בעיה. ישנו פסוק בשיר השירים. זה פסוק קשה. כשנראה את הסוף, נבין. כתוב כך. כל דודי דופק. פתחי לאחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שראשי נמלא טל, קבוצותיי, רסיסי לילה. יש ניגון ידוע של בלטניה, ניגון נפלא לה. כל דודי דופק, מי שמכיר את הניגון הזה, ניגון נפלא מאוד. ניגון שגולו געגועים וכיסופים להשם יתברך. תראו, יש פה ארבעה לשונות של חיבה. אומר רש"י, כיוון שחז"ל אומרים כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, כי הרי לא ייתכן לפרשו כפשוטו, זה הכל רמז על עם ישראל, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י מסביר בהרחבות ובמדרשים. אז הקדוש ברוך הוא, כל דודי, דופק. והקדוש ברוך הוא מכנה את כלל ישראל, כנסת ישראל, בארבעה לשונות של חיבה. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שראשי נמלט על, קבוצותיי רסיסי לילה. מה הנמשל? אומר רש"י, מדבר הפסוק בנביאים, שהלכו בשליחותו של מקום ימים ולילות שלמים, עד שהתמלה שיער ראשם בטל, כאדם שהולך כל הלילה, נוחת לו טל על הראש. קבוצותיי רסיסי לילה. הקדוש ברוך הוא דופק, אני רוצה, תפתחו, אני רוצה להיכנס, אתם לא נותנים לי להיכנס. מה אומרת כנסת ישראל? פשטתי את כותנתי, הכחה אל בשנה, רחצתי את רגליי, הכחה התנפן. אומר המדרש, אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, פשטתי את כותנתי את בגדי הקודש, והלכתי לעבודה עבודה זרה, ויותר אינני יכולה לחזור אליך. כך כתוב, כרש"י כותב. ישנו פירוש של צדיקים. והפירוש הזה כתוב בספר הקדוש שערי הורש, קדם לארי הקדוש כמה שנים. וכן, זה ישנו סיפור של בעלתניה עם התלמיד שלו, שפעם ראה בחור המנעול את הרבי שלו במבדלה, שהוא לא עושה הבדלה, הוא הולך שם בוכה, מה קורה? הוא שומע שהוא אומר, ריבונו של עולם, פשטתי את כותנתי, את בגדי החול, הכחה אל בשם, אני לא יכול להיות חולין, אני לא יכול להיפרד מהשבת, איך אני הולך לעשות הבדלה? רחצתי את רגליי, מה אני עוד פעם אלך לפה ולשם? אני מתקשה לעשות הבדלה. אחרי שהוא שפך דמעות, אמר, ריבונו של עולם, עכשיו יש מצווה לעשות הבדלה, נעשה הבדלה. זה פירוש של צדיקים. אבל רש"י מפרש את זה באופן הזה. התרגום מפרש את הפסוק כך. פשטתי את כותנתי, אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, דבקתי בעבודה זרה ואיני יכולה לשוב אליך שוב. ענה לו קודש בריך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ככה אתם אומרים? גם אני רחצתי רגליי מתינופה דעבודה זרה דלכון, מהלכלוך של העבודה זרה שלכם. אני גם לא חוזר אליכם. כך אומר התרגום. זה, שקוראים את זה, זה עושה צביטה בלב הדבר הזה. ואני שואל, מדובר אם כן באנשים חוקים, עובדי עבודה זרה, כן? מדוע הקדוש ברוך הוא קורא לאנשים האלה בארבעה לשונות של חיבה? אחותי, רעייתי, יונתי, דמתי. אתה יודע שהם עובדי עבודה זרה, ריבון עולם. למה אתה מחבב אותם כל כך? מה, למה? זה מאוד קשה להבין, כפשוטו של מקרא. מה באמת הקדוש ברוך הוא ציפה שהם יענו לאותם יהודים? גלו וידוע לפניו את הנפשות הפועלות. הם לא רוצים לחזור אליו. הקדוש ברוך הוא ציפה, וזה ההבדל היסודי, המהותי, בין גלות מצרים, ממתת שערי תומה, ואונס, בדחק, מצירים לישראל לבין הגלות שהייתה בזמן אחשוורוש והמן, בזמן אסתר המלכה. כשהקדוש ברוך הוא בא ליהודים במצרים אחרי 210 שנים שהם היו בגלות, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אני רוצה אתכם, אני אוהב אתכם, אני אוציא אתכם ממצרים, אני אביא אתכם להר סיני, להבטחות. והיה מנעם. וישמעו כי פקד השם, האמינו. פקוד פקדתי, האמינו. ברגע שמשה אמר להם, משכו, כולם משכו ידיהם מעבודה זרה ויצאו ממצרים. אלה שלא אירועים מתו בשלושת ימי אפלה. למה? כמו שאמרנו, כי הם לא רצו להיות שם. וכשאדם לא רוצה להיות, אז כל הצער והאיסורים בגוף של השיבוד של מצרים, ובנפש של החטאים שהוא עושה בעל כורחו, והוא מתענח וכאוב על זה, אומר רבנו בשיחות הר"ן, כשאדם עושה דבר נגד רצונו וכואב לו, הכאבים האלה ואיסורי הנפש הם חלק מהכפרת עוונות שלו. ולכן במצרים, היהודים אמרו לבורא עולם, ריבונו של עולם, 210 שנים אנחנו בגלות. אנחנו שקועים בממתת שערי תומה ואתה חושב עלינו? מה, אתה עוד מאמין בנו? אנחנו זורקים את העבודה זרה, רצים אליך. מי שעושה כך, אפילו שהוא עובד עבודה זרה, אפילו ששקוע בממתת שערי תומה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. כי אדם ש-210 שנה בשיבוד וגלות, והיצר הרע, פרעה, מדכא אותו ולא נותן לו, אבל הוא לא מפסיק לרצות, האדם הזה ראוי לכל כינויי השבח שבעולם. אבל כשאדם אומר לריבונו של עולם, אני לא רוצה, אין מה לעשות איתו. במצרים, היהודים רצו. בזמן החשברוש, הם נהנו מסעודתו של החשברוש. הרי הקדוש כותב שכמו שיש ממתת שערי קדושה, ידוע הרי שיש ממתת שערי תומה, יש גם שער החמישים של הקדושה, ויש שער החמישים של התומה. אומר האריזה, אל תדע שהאמן לא היה סתם רשע צורר היהודים, אלא היה מחשף גדול, ואסטרולוג גדול, והיה, כמו שנקרא בספרי הקבלה, קליפה. שהשיג בתומעה את שער החמישים של התומעה. כי פרו הצליח להכניס אותם ל-49, לא ל-50. ולכן אומר הריזל, כתוב במגילה, יעשו עץ גבוה 50 אמה. מה פתאום 50 אמה? אמר הריזל, אמן רצה לומר למרדכי, אתה לא יודע מי יש לך עסק. תדע לך מרדכי, אני אמן, יש לי כוח להתגבר אחריך משער החמישים של התומה. והוא לא ידע, אומר אריזל, שמרדכי גדול כוחו מאוד, והוא יכול גם להמשיך הערה משער החמישים של הקדושה ולהכניע את המן, וזה מה שהיה. הדבר הזה שאנחנו מדברים בכל ההקדמות האלה, מתפרש שבכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים, לאותם אנשים, שהם נפלו לשלושת מדרגות ההסתרה, נשים, נשתה גבורתו, נשני אלוקים, שכחה, גיד הנשה, ומעורר בהם את הניצוץ היהודי שעדיין נמצא בתוכם והם בעצמם לא יודעים שהוא קיים בהם. והאדם הזה מרגיש התעוררות תשובה, והוא לא יודע מאיפה זה נפל עליו. ההערה הזאת מגיעה בחג הפורים. בעיקר בזמן קריאת המגילה. זמן קריאת מגילת אסתר זה זמן של גילוי ההסתרה, ואז מי שזוכה יכול לזכות להערה הזאת, להרגשה של הקדושה הזאת, של קרבת אלוקים, של געגועים והשתוקקות להשם יתברך, של הרהורי תשובה. כשאדם יודע את הדברים האלה, נכון, השמחה של פורים שלו שונה לחלוטין. אבל שם טוב אומר שהמצווה של עונג שבת, לענג את השבת, כמובן שיש בזה הרבה מאוד טעמים ועניינים, רבנו כותב, אכילת שבת כולה קודש, כולה אלוקות, ועולה למקום אחר לגמרי. אבל עצם הדבר שצריך לעסוק בזה, יש בזה גם חלק שהגוף גם נהנה מזה. אומר הבעל שם טוב, הנשמה בכל שבת מקבלת איגרת מהקדוש ברוך הוא, הערה מהקדוש ברוך הוא. והנשמה מאוד מאוד רוצה לשמוח עם השם יתברך. אבל הגוף לא רוצה, לא מעוניין לשתף פעולה, הוא עייף, סוף השבוע עבד שקשה כל השבוע. אומרים לו, תשמע, תאכל, תשתה, בשר, דגים, כל מתאמים, אהיה לך טוב, אל תציק לנשמה, תן לה גם לסמוך. לך טוב, תעשה גם לשני טוב. אמר רבה, על שם טוב, משל למה הדבר דומה? לבן מלך שעשה שטות, ובגלל השטות הזאת לקחו אותו לבית האסורים. הוא יתענה שם חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, אחרי חצי שנה, שנה, המלך כותב לו מכתב, בני היקר, מלא, מלא, מלא געגועים, מלא, 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 התרפקות, ואני לא יכול, ואתה עשה, ואני אשתדל, ואני אתאמץ, ואני זה וזה, ובסוף תשוב אליי, מכתב. הבן קורא את המכתב הזה, מתרגש, ומתרגש, ופתאום הוא מרגיש, אני חייב לרקוד עכשיו מרוב שמחה, אני לא יכול להישאר, לא שייך, אני חייב לרקוד עכשיו. זה משהו כזה, ליבו נשא את רגליו. ומה קורה למי שמתחיל בכלא, עם כל הצדיקים, שוכנה המקום הזה, פתאום מתחיל לעשות דבר משונה, אתם יודעים מה, עושים עליו, כן, מסכן גדול אחרי זה, מסכן, השתבש לו משהו. מה עושים? הוא לקח בקבוק וודקה, בקבוק משקה, בחוץ לארץ קראו לזה יש, ונתן לאסירים לשתות כוסית, עוד כוסית, ועוד כוסית, ועוד ציבוב, והחבר'ה נכנסו למצב רוח, כולם התחילו לרקוד, הוא נתן להם את היד ורקד איתם ביחד. אומר הבעל שם טוב, הוא רקד בגלל המכתב. הם רקדו בגלל היש. שניהם רקדו, אבל כל אחד מסיבה אחרת. אומר הבעל שם טוב, בשבת, הנשמה רוקדת בגלל המכתב מבורא עולם. הגוף רוקד בגלל המאכלים, הדגים, הבשר, כל הסלטים, כל הדברים הטובים. אבל האמת שאדם צריך לשמוח באמת של הדברים. בפורים כולם שמחים, זה מצב כזה, אווירה כזאת. אם שותים, ודאי שמחים. אדם ששותה בתת אדר, או ביותת אדר, או ביודלת אדר בפורים, זה פועל עליו, האלכוהול עובד אותו דבר, זה לא משנה מתי הוא עושה את זה. אנחנו מדברים על השמחה שאדם ישמח בפורים, לא מהמשקה שהוא שותה, אלא מאיגרת הפורים, מהמכתב הזה שאנחנו מקבלים. שהגם שאדם יודע שהוא נמצא בהסתרה גדולה מהשם יתברך, אבל בפורים הוא יכול שההסתרה הזו תתהפך לגילוי גדול, ומאסתר הוא יזכה למגילת אסתר. אחד הזמנים שמסוגלים לזכות לקדושת היום, זה ידוע שרבי נתן אמר, שאדם שהתפלל לקדוש ברוך הוא 30, אומרים 40 יום לפני פורים, הצילני, מקליפת אמן, המלאק, יוכל לזכות בשעת קריאת המגילה לראות את מרדכי ואסתר. אמרה, כמובן שהדברים אמורים להערה ממרדכי ואסתר, כי מי יכול לזכות, הוא אמר את זה לכל אדם, לא כל אדם במדרגה הגדולה הזאת. ההערה הזאת של מרדכי ואסתר זה ההערה הזאת של גילוי ההסתרה. הכלי לזה זה תפילה ובקשה ותחנונים, כי דיבורי התפילה עושים כלי לקבל את האור, את השפע הרוחני של הדבר הזה. בספר קו הישר כותב שבתענית אסתר, קודם שיעיר היום, זה היום בלילה, אנחנו מקדימים תענית אסתר, יאמר את המזמור למנצח על איילת השחר, מזמור. מי אמר את זה? אומרת הגמרא, אסתר אמרה. כלי, אלי, למה עזבתני כשנכנסה לבית החשברוש ונסתלקה ימין השכינה? ואחרי שאומר את המזמור הזה בכוונה יבקש את צורכי ליבו. וגם בפורים, מי שזוכה ליותר בחצות הלילה, ששני השעות של חצות הלילה זה עת רצון, או לפחות לפנות בוקר שזה זמן שהמשמרות מתחלפות, זה עת רצון, שיגיד את פרק התהילים הזה וישפוך את ליבו להשם יתברך, והשם יתברך ימלא את משאלותיו, כי בספרים הקדושים כתוב שמה שכתוב כל הפושט יד נותנים לו, הקדוש ברוך הוא גם מקיים את כל התורה, כולל הסעיף הזה בשולחן ערוך. וכל הפושט יד, מי שפושט יד למעלה, אז נותנים לו, בשמיים גם הקדוש ברוך הוא נותן לו. תלוי אבל איך מבקשים. ואני רוצה לסיים את השיחה היום באמרת שפר נפלאה, הסבר לגמרא על הפסוק בתהילים. בפרק למנצח על איילת השחר, כתוב שש... איזה מספר? כמספר אותיות התורה. בית. תהילים. כתוב בפסוק, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה. אומרים רבותינו בגמרא, חז"ל, כשאסתר אמרה הצילה מכלב, מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי, נסתלקה אמן השכינה. חזרה ואמרה הושיעני מפי אריה, חזרה אליה השכינה. יש לזה, כי למלך לא אומרים כלב, יש פירוש נפלא. הפירוש הזה נפלא מאוד. ומי שחווה את המצב הזה מבין כמה זה נכון הדבר הזה. אדם יוצא לרחוב, יוצא מהבית, הוא רואה מולו כלב, אבל שיעור, לא והכלב משוטט ועיניו. והשם זימן לו במתנה מקל או אבן, לוקח את המקל ואומר, ריבונו של עולם, אם כאלה לא ניסיתי, תעזור לי שנסתדר איתו. מתפלל, מנסה. מה עושה אדם כשיוצא מפתח ביתו ואריה רץ מולו? הוא לוקח מקל, הוא יבלע אותך עם המקל. אין מה לעשות, אריה? מה זה אריה? אריה ישאג מי לא יירא. אדם אומר, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך. תציל אותי, אם אתה לא תציל אותי, אני הולך לעולם הבא. ואז אדם אומר, אני מתחייב, ריבונו של עולם, אתם מכירים את זה, כן? השם, תעזור לי. ויצעקו אל השם בצר להם. כשאסתר אמרה, קראה לאחשוורוש כלב, פירושו של דבר זה דבר מסוכן, אני צריכה שתעזור לי. אני אעשה, תעזור לי. הסתלקה ממן השכינה. אתה יכול לבד? כשהיא צעקה או שאיני מפי אריה, אמרה, ריבונו של עולם, בלעדיך אני כלום, חזרה אליה השכינה. כשאדם אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני בסדר, אבל תעזור לי, אתה יודע. הסתלקה ממן השכינה. כשאדם מרגיש, ריבונו של עולם, אני רק בידיים שלך, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כי כשאדם מרגיש שהוא לא יכול שום דבר ואין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו כמו שהוא יודע, כמו שהוא יכול. וכשאדם בפורים זוכה לבקש או שאין מפי אריה, ומקיים את מצוות היום, בפרט כמו שאמרנו, יש לנו עוד יום, יומיים, שלושה ככה להתפלל ולבקש, שנזכה להרגיש את ההארה של פורים, את הקרבת אלוקים של פורים, את מה שהגמרא אומרת, הדר קיבלוה במאה חשברוש, מאהבה, שבהר סיני קפה למרקגית. ופה הם קיבלו את השם מאהבה, אומר רש"י, מאהבת הנס. אמרו, ריבונו של עולם, הצלת אותנו מהמן, אנחנו שלך. אנחנו שלך. השם יתברך יעזור לנו, שנזכה בחג הפורים הזה, להארה הזאת, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר. אני אברך את כולם שתזכו לפס לפורים, כשר ושמח. שמח הוא יהיה, שיהיה גם כשר, וגם שמח. תודה לכם.